עובד? בסדר. טוב, אחרי צהריים טובים, ערב טוב. אנחנו עומדים בדמדומים שבין יום הזיכרון ליום העצמאות, והנושא שאני רוצה לדבר עליו ממש בקצרה, זה מה למדנו מיום הזיכרון תשפ"ו, מה הבירור שהתברר לנו ביום הזיכרון בשנה הזאת תשפ"ו. ולפני כן אני אגיד הקדמה קצרה על מהותו של יום הזיכרון, הקדמה קצרה, חשובה מאוד, אולי יותר חשובה מכל מה שאני אגיד אחר כך, שאנחנו אומרים אותה כל שנה וחוזרים עליה כל שנה וצריך לחזור עליה כל שנה, על מה מהותו האמיתית, מה המשמעות העמוקה של יום הזיכרון. אז כמובן יום הזיכרון הוא מקדים את יום העצמאות, והחיבור בין שני הימים האלה, כמובן שהוא אומר את הדבר הפשוט, שיום הזיכרון הוא הקדמה ליום העצמאות. בזכות גבורתם של הנופלים, בזכות מסירות הנפש של הנופלים, זכינו למדינה. זה בוודאי נכון, אבל אנחנו רוצים יותר להעמיק, צריך יותר להעמיק בקשר הזה שבין יום הזיכרון לבין יום העצמאות, החיבור הזה שבין שני הימים ההפוכים האלה, צריך קצת יותר להעמיק כדי שנוכל להבין בצורה יותר מהותית מה המשמעות של יום הזיכרון, ומתוך זה להגיע גם לשאלה ששאלנו על יום הזיכרון של השנה הזאת. אז על החיבור שבין יום הזיכרון לבין יום העצמאות כבר למדנו, לימד אותנו כבר הבית יוסף, לא הבית יוסף עצמו, המגיד, מגיד מישרים, המלאך שהתגלה לבית יוסף, שגדל לו את הסוד של הימים הצמודים ההפוכים, זו תופעה שקורית לא פעמיים ולא שלוש, אצלנו בלוח השנה, הימים ההפוכים הצמודים, מה מהותם? הוא דיבר בעיקר על הקשר שבין תענית אסתר לבין פורים, הנה עוד צמד, ימים תאומים הפוכים, פורים, יום של חג, שמחה, ומשתה, משלוח מנות איש לרעהו, ותענית אסתר לצום, בפורים יש מצווה לאכול, ותענית אסתר אסור לאכול, שני ימים צמודים, י"ג באדר וי"ד באדר, מה מהות ההצמדה ביניהם? הסביר המגיד מישרים לבית יוסף את הסוד, תנית אסתר בעצם מלמדת אותנו, מעידה לנו, מבררת לנו מה מהותו של פורים. כי פורים, מי שיסתכל על החג מבחוץ, מה הוא רואה? שמחה ומשתה ויום טוב, חייב לי וסור מעד לא ידע, שתייה כדת אין אונס. אפשר לראות אותו כיום כליל, יום של כלילות דעת, יום של פיזור דעת, מאבדים את הראש. עלולים ככה לתפוס את פורים. אבל האמת היא שפורים זה יום רציני מאוד. יום רציני מאוד מאוד. זה יום של כובד ראש. יום של מלחמה בעמלק. יום של בירור רציני מאוד בעבודת השם, בעירת שמיים שלנו. גם האישית וגם הציבורית וגם ההיסטורית. על המאבק בעמלק. מלחמה. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. בפורים הוא יום המלחמה, הוא יום רציני מאוד, באמת בפורים היה צריך לשבת ולעסוק בעומק, בבירור יסודי של ההבדל, של הניסיון של עמלק להסיט אותנו מעבודת השם ולמלחמה העקשית נגדו בכל דור, היה צריך לשבת ולעסוק בצורה מאוד רצינית, אתם יודעים אפילו גם לא לאכול, כי למי זמן לאכול כשעוסקים בבירורים כאלה רציניים, במלחמה כזאת רצינית, מלחמה עצמים, לא אוכלים במלחמה. אז בפורים היה צריך לצום. אבל אי אפשר. כי פורים זה חג. פורים זה יום שמח. פורים זה יום הניצחון. באו חז"ל ואמרו, בואו נעביר את הצום של פורים יום אחד קודם. בואו נתענה יום אחד קודם, מתענית אסתר. תענית אסתר היא יום של תענית. יום של ברור. י"ג בן אדר, יום קהילה לכל. יום של המלחמה עצמה. נעביר את הכובד ראש, יום אחד לפני פורים, כדי שאחר כך, מתוך הבירור של י"ג באדר, מתוך ההעמקה במלחמה לעמלק של י"ג באדר, שתענית אסתר, כדי שאחר כך שתגיע לפורים ותראה אותנו שותים ומשתכרים, תבין שזה מקום מאוד גבוה. שזה לא סתם איזה עיבוד של הראש, אלא זה מגיע מתוך המלחמה והמאבק. אז את הכובד ראש של פורים אנחנו מעבירים אחורה יום אחד, כדי לבטא, כדי להעיד על המשמעות של פורים עצמו. ככה מסביר המגיד מישרים את ההצמדה של תענית אסתר לפורים. באמת שכבר עוד לפניו גילה לנו את הסוד הזה כבר רבנו יונה, שדיבר על עוד זוג צמוד כזה, אבל הפוך בדיוק, על ההצמדה שבין יום כיפור, י' בתשרי, צום תענית, לבין יום של כל לפני יום כיפור, ט' בתשרי. כל האוכל בתשיעי, מעלה עליו כתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי, יש מצווה לאכול בתשיעי. מצווה לאכול בתשיעי ולהתענות בעשירי, מה פשר ההצמדה הזאת? מסביר רבן יונה, אותו להסביר בדיוק. יום כיפור, יום כיפור, באמת, הוא יום שמח מאוד. הוא יום מאושר, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים. יום של מפגש בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, כי ביום הזה יכפר עליכם ותטהר אתכם מכל עוונותיכם, לפני השם תטהרו. יום של שמחה, יום של קרבה. באמת ביום כיפור היה צריך לעשות סעודה גדולה. סעודת מצווה, סעודת חג גדולה מאוד, חגיגית מאוד. היה צריך לאכול ולשתות ביום כיפור. אבל אי אפשר, כי יום כיפור זה יום תענית. אז אנחנו מעבירים את המצווה, את סעודת המצווה של יום כיפור יום אחד קודם. ואנחנו אוכלים בתשיעי ועושים סעודת חג בתשיעי, כדי שתבין שכשתראה אותי מחר צם ומתענה ביום כיפור, אל תחשוב שאני מתאבל, שאני עצוב, שזה תשעה באב. ממש לא. אני מאוד מאוד שמח בתענית שלי. והסעודה של ט' בתשרי מעידה על י' בתשרי. מה מהות הצום? ככה מסביר רבנו יונה את הקשר בשני הימים האלה. אז גם אנחנו נאמר, כן, בדיוק באותו כיוון. כמו שתענית אסתר מבררת את פורים, וכמו שהאכילה בט' בתשרי מבררת את יום כיפורים, יום הזיכרון מברר את יום העצמאות. ונגיד באותו סגנון, באמת יום העצמאות זה יום מלא בכובד ראש. זה יום שצריך לשבת בו ולהעמיק ולברר ולהבין את מהות הימים הגדולים שאנחנו נמצאים בתוכם. מה זה מדינת ישראל? מה משמעותה של תקומת המדינה? מה משמעות של הגאולה? מה משמעות החלק שלנו בגאולה? מה השלבים שלנו בגאולה? זה ברור רציני מאוד. ברור רציני מאוד. מה מהות הערך העליון הזה שנקרא מדינת ישראל? ביום עצמאות אנחנו צריכים לעשות את הבירור הזה. לשבת במדרש, ספונים, ולשבת ולהעמיק בבירור הערך הגדול של מדינת ישראל. אבל אי שם, כי יום עצמאות זה יום של חג ושמחה. אז אנחנו מעבירים את הבירור הזה יום אחד קודם. ויום הזיכרון הוא יום הבירור של מהות יום העצמאות. ואומר לנו יום הזיכרון ככה, אתה יודע מה הערך של המדינה? אתה יודע מה המשמעות של המדינה? מה הערך העליון של המדינה, של הקמת המדינה? איך אני אוכל להרגיש? איך אני אוכל להעריך את זה? בסולם הערכים שלי, איך אני אתן ציון? מה הגובה של הערך הזה? מה הכמות שלו? אז תראה מה הערך שלו. הערך של המדינה כל כך עליון, כל כך גבוה, שהוא יותר גבוה אפילו מהחיים עצמם. אני רוצה להראות לך שהמשמעות של הקמת המדינה זה ערך כל כך גבוה בסולם הערכים שהוא עובר אפילו יותר את חיי האדם. אין ערך כזה בכל התורה כולה. בכל התורה כולה הערך של חיי האדם הוא מעל הכל, וחי בהם ולא שימות בהם. אם אדם מתלבט אם לקיים מצווה או לחיות, אז ברור שהחיים מעל הכל. ומחללים עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. חוץ מערך אחד, ערך המדינה. המדינה היא כל כך גבוהה, כל כך עליונה, יותר מהחיים עצמם. והראיה, שחיילים עושים את הנפש בשביל המדינה. ביום הזיכרון אנחנו נזכרים בחיילים, כי מבטאים לנו, מסרטטים לנו את הערך העליון של המדינה. חיילים מסרו את נפשם למען משהו, אז המשהו הזה הוא הרבה יותר גבוה מערך החיים עצמם. אנחנו לא מתמקדים בחיים של החייל עצמו. אנחנו מתמקדים במה שמעל החייל. כי אם הוא מסר את הנפש, עוד חייל ועוד חייל, לאורך כל 100 השנים האחרונות, מוסרים את נפשם למען הערך שנקרא מדינת ישראל, כנראה שמדינת ישראל היא ערך עליון מאוד מאוד. זה הבירור של יום הזיכרון. נזכרים בנופלים לא בשביל להתאבל, לא בשביל להצטער, זה לא הזמן, זה לא הנושא. נזכרים בחיילים כדי להבין מה המשמעות של הערך של המדינה. אם חיילים מוסרים את נפשם, צבא הגנה לישראל, המדינה מוסרת חיילים למען הערך הזה, כנראה שמדינת ישראל היא ערך כל כך עליון. וצריך להעמיק ולברר אותו. זה הבירור של יום הזיכרון. באמת, היה צריך לעשות את זה ביום העצמאות. ואנחנו רוצים לחגוג ביום העצמאות, אז אנחנו מעבירים את הבירור הזה יום אחד קודם. ויום הזיכרון זה יום הבירור. יום בירור ערכה של המדינה. חיילים שנפלו, בונים לנו את הפירמידה. הם מצביעים לנו על הגובה של הערך הזה, של ערך המדינה. תראה על מה הם נעשו את נפשם. מתוך כך תבין מה הערכה של המדינה, מתוך כך תבין את המשמעות של הגאולה, של תקומת האומה, ותבין גם מה התפקיד שלך בכל הסיפור הזה. את הבירור הזה עושה מיום הזיכרון. זה יום של בירור. מתוך הבירור הזה, נעבור לחקוק ביום עצמאות. ויהיה על מה? ויש על מה? בלי לברר לפני כן, אז על מה אתה חוגג? סתם על האש וספרי שלג. כן, אם אין יום זיכרון, אז יום עצמאות הופך להיות חסר משמעות. אבל יום הזיכרון נותן יותר משמעות, יום העצמאות. הוא מצביע לנו על הערך העליון של המדינה. טוב, כל זה אדמה קצרה, וצריך לחזור עליה כל שנה. והיא מדגישה מאוד את היחס הנכון לשכול ביום הזיכרון. אנחנו עוסקים עכשיו להצטער על החיילים, זה לא הנושא. אין טעם עכשיו לבכות ואין טעם עכשיו להצטער, זה לא היום. החיילים עצמם מצביעים לנו על מה הם עשו את נפשם. עד כמה ערכה של המדינה כוח גבוה, עד כדי מסירות נפש. בכל שנה אנחנו חוזרים ביום הזיכרון, וצריכים לשאול את השאלה, אוקיי, אז עכשיו מה אנחנו מבררים? אני ארצה ככה ממש בדקות האחרונות של יום הזיכרון, תשפ"ו, לנסות לסכם, מה הבירור שמתברר לנו השנה בערכה של המדינה? מדינת ישראל, גאולת ישראל, זה תהליך ארוך, עם הרבה חלקים, הרבה שלבים, אנחנו רוצים להתמקד בשלב שלנו. מה השם אלוהיך אשר מעמך? מה עכשיו המשמעות של היום הזה בשבילנו? מה המשמעות של תקומת האומה ביום שלנו, בשנה שלנו? זה ברור משמעותי מאוד, צריך לעשות אותו כל שנה, וכל שנה זה משהו אחר. ואני רוצה לגעת בנקודה אחת קטנה, אבל משמעותית מאוד, ביום הזיכרון. מה התברר לנו השנה? והאמת היא שבשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, מאוד מאוד קל להבין ולברר את מהותה של המדינה, את מהותה של מהות התהליך של הגאולה שאנחנו נמצאים בתוכו. אנחנו רואים את זה על פני השטח, לא צריך לחפור יותר מדי. אני רוצה לגעת בנקודה אחת, אולי פחות שמים לב אליה, אבל אני חושב שהיא מאוד משמעותית, והיא קריאת כיוון משמעותית מאוד, דווקא עכשיו בתשפ"ו. ואני חושב שהיא נוגעת לתפקידה של הציונות הדתית בימים האלו. להבין עכשיו את מהותה ותפקידה, ומה עכשיו, מה השם אלוהיך שואל מעמך, מה השם אלוהיך שואל מהציונות הדתית בימים אלו. זה ברור, ברור חשוב מאוד, צריך לעשות אותו ביום הזיכרון, ביום הבירור של מהות המדינה. אז אני אעשה משהו בסקירה קצרה היסטורית. על הציונות הדתית, מה היה עד היום ומה השתנה, מה הוא משתנה בצורה פתאית בימים האחרונים, ביחס אלינו, בני הציונות הדתית. אז נתחיל עם סקירה היסטורית קצרה. הציונות הדתית נולדה, כך מקובל לציין, לפני 100 שנה, יותר מ-100 שנה, שנת 1902, עם הקמת תנועת המזרחי בקונגרס הציוני, הרב ריינס, שמקים את התנועה של הציונות הדתית, בקונגרס הציוני. מפלגה נוספת שמצטרפת לקונגרס הציוני, שחולם לחזור לארץ אבותיו ולהקים מדינה, מהכיוון הדתי. נוסיף לקונגרס את ההווי הדתי. הקונגרס הציוני החילוני, ונוסדת מפלגה קטנה חדשה, שרוצה להצטרף לציונות עם הפן המיוחד הדתי שלה. מאז שנוצרה הציונות הדתית, ועד כמעט ימינו, היא מסתובבת עם רגשי נחיתות, עם התחושה שהציונות הדתית היא האחות הקטנה של הציונות הגדולה, הכללית. הקונגרס הציוני, הקונגרס המדיני של הרצל, עם השאיפות הלאומיות שלו, שהוא רוצה להקים מדינה ולגאול את ישראל, ואנחנו כדתיים מצטרפים אליו, ומוסיפים את הפן הדתי שלנו לשם. כלומר, אתם תקימו את המדינה, אנחנו נדאג שגם יניחו תפילין. אתם תעסקו בקיבוץ גלויות, בעניינים המדיניים, בשכנוע האומות, ואנחנו נדאג שתהיה שמירת שבת. זו הייתה התפיסה של תנועת המזרחי שהצטרפה לקונגרס הציוני. ואתם כולכם מכירים את האיגרת החשובה שהרב קוק כותב בשנת תרע"ג, 1913, 10 שנים אחר כך, לכינוס של תנועת המזרחי, שהוא ממש צועק שם, ואומר, אתם לא מבינים את מהותה של הציונות הדתית. אם אתם חושבים שאתם רק עכשיו מצטרפים למהלך הגדול, איזה אחות קטנה לציונות הגדולה, ומוסיפים קצת תורה, קצת מצוות, אז אתם לא מבינים את התפקיד שלכם. התפקיד שלכם, ההיסטוריה שלכם הוא הרבה הרבה יותר גדול. למה? צריך לקרוא את כל האיגרת, אני אומר עכשיו בקצרה, אבל... כי כל היסוד של הציונות נשען על, על, על תורה וערכיה. היסוד של הציונות נשען על אמונה ויראת שמיים. בלי זה זה יקרוס. אתם עוד תראו, ככה כותב הרב באיגרת 100 שנה לפני ימינו. בלי ערכי אמת, בלי שורשים של אמונה ויראת שמיים, כל המערכת הציונית תקרוס. התפקיד שלכם זה לא להוסיף קצת תורה, קצת דת לציונות. התפקיד שלכם זה להסביר לכל הציונות כולם שאתם הבסיס של הכל. שתורה, אווירת שמיים ואמונה זה הבסיס של כל החזרה שלנו לארצנו. נקריא כמה משפטים מהאיגרת. המזרחי צריך להכיר בגאון את גדולת תעודתו. לא להיות שמש למפלגה מעשית, פוליטית, קולטורית וכו' וכו'. כי אם לתת לתנועה הגדולה את דחיפת חייה היותר עצומה, להוציא את עניין הציונות לגדלות של תנועת חיים של הגוי כולו, ההולך בגאון לקראת עתידו הגדול באור פני השם אלוהיו. זה ההכרזה שאתם צריכים להכריז. המזרחי, כשידע את תעודתו, את התפקיד שלו, הוא יכול להביע את התביעה הזאת לפני כל ישראל, לפני כל העולם כולו, ברוח תורתנו, ברוח הנביאים שלנו, ברוח השם אלוהי ישראל אשר על עמו. זה ההכרזה שאתם צריכים להכריז. אבל הפוק קרה באוויר, זה לא בדיוק מה שהיה. והציונות הזאת תמשיכה להיות הילדה הטובה שמצטרפת לציונים הגדולים, מי שעולה לארץ, מי שמייבש את הביצות, מי שמקים את המדינה, זה הציונות הסוציאליסטית, בני העלייה השנייה, החילונים, השמאלנים, ואנחנו מצטרפים אליהם גם, שגם אנחנו ניקח חלק בזה. ככה זה המשיך למשך עשרות שנים. קמה המדינה, כמובן על ידי המפלגות הציוניות, אנחנו רק ספיחים. אני אגע פה בכמה נקודות, כמה תחנות בדרך, זה נושא רחב מאוד, אבל רק בשביל להרגיש אותו טיפה. שנה אחרי קום המדינה יוצאת לאור סדרת ספרים חשובה מאוד עד ימינו, שנקראת התורה במדינה, מוציא אותה לאור רב שאול ישראלי, שהיה אז הרב של כפר הרא"ה, ממש שנה אחרי קום המדינה, בשנת תש"ט, יצאו 13 כרכים עד שנת תשכ"ב, ובהם מאמרים יסודיים מאוד, עמוקים מאוד, חשובים מאוד, עד ימינו, בבירור היסודות של התורה של המדינה. ובהקדמה, בכרך הראשון, בהקדמה, בפתיחה של הסדרה הזאת, אז האורחים כותבים על התפקיד שלנו, של הציונות הדתית, עם הקמת המדינה. אנחנו ממש נמצאים חודשים, כמעט שנה אחרי הקמת המדינה. נקרא כמה משפטים. עם התקופה המזהירה החדשה שאנו חיים בה עכשיו, עומדים אנו לפני תפקידים היסטוריים גדולים וענקיים, אשר ההשגחה העליונה הטילה עלינו. יש לציונות הדתית תפקידים היסטוריים אלוהיים, אשר בהם, במילוי התפקידים הללו, תלוי מבנה המדינה שלנו, צורתה, מהותה והתפתחותה הרוחנית המוסרית במרוצת הימים והשנים הבאים לקראתנו. אנחנו צריכים לעצב את המדינה. עם הקמת המדינה נפתחו לפנינו אפיקים חדשים. לא נוכל להסתפק בביסוס שיעורי לימוד תורה ובהרצאות תורניות סתמיות, גם בבירור ענייני ההלכה במצוות תלויות בארץ, עוד קצת וורטים.
זה לא המטרה שלנו, אם כל ערכם בחשיבותם. ניצר לפנינו שטח אחר, חדש ומחודש, אשר הטיפול בו מחויב להיות בכל הזריזות המסירות. כאן ניצבות שאלות ובעיות המדינה, אשר זקוקות לפתרונן לאור התורה. איך בונים מדינה לאור התורה? לא איך מוציפים תורה על המדינה, איך מוציפים קצת דת למדינה, איך בונים מדינה על פי התורה? אנחנו צריכים להוביל את המדינה הזו, לא להצטרף אליה. זו הייתה המטרה של הכרכים שכתב הרב שאול ישראלי, לא הוא כתב, הרבה כתוב ביחד, הוא ערך את זה. אבל גם זה הקריאה באוויר. גם אחרי קום המדינה, מאז וכמעט עד היום, הציונות הדתית תמיד הייתה זנב ואריות. מי שמנהיג את המדינה, מי שמפעיל אותה, אני מדבר על העשורים הראשונים של המדינה, אז זה תנועת מפלגת בפאי ההיסטורית, היא הציונית, הציונות האמיתית, היא מקימה את המדינה, היא שולטת במדינה, היא מפעילה את המדינה, ויש גם כמה דתיים במדינה שיש להם כמה צרכים. אז יש כמה מפלגות דתיות, מגזריות, שהתפקיד שלהם זה לספק את הצרכים של הדתיים במדינה. הנהגת המדינה נתונה בידי השמאל החילוני, המפלגות הדתיות מצטרפות לקואליציה כדי לקבל קצת תקציבים שיהיה לנו כסף לצרכים הדתיים שלנו. ככה היה כל השנים. ככה היה כל השנים. יש שלוש מפלגות מגזריות דתיות. מאז קום המדינה ועד היום, לא קום המדינה, קום היו שתיים, אחר כך תפרוד אחת. יש לנו ש"ס, אגודת ישראל, והמפד"ל. המפד"ל, הציונות הדתית, איך שתקראו לכל ההשתלשות של המפלגה. שהם לא עוסקות בהנהגת המדינה. הנהגת המדינה שירים למפלגות הגדולות. לליכוד, למערך, למפלגות הציוניות. הן עוסקות בלהציג תקציבים לישיבות, לדאוג לתחבורה ציבורית בשבת, וגם תקציב למקוואות, גם לפתור בעיות של כשרות. זהו, הן המשגיח כשרות הקטן של המדינה. ככה במשך עשרות שנים תפסנו את עצמנו. ככה הסתכלנו על עצמנו, ככה הציונות הדתית הסתכלה על עצמה. איפה ההצלחות של הציונות הדתית הן באו לידי ביטוי? כשאנחנו מצליחים במגזריות שלנו להשיג רווחים, להצליח דברים בנישה הקטנה שלנו. אחרי ששת הימים נפתחה לנו דלת חדשה, ואחרי ששחררנו יהודה ושומרון, אז הנה הציונות הדתית לקחה את הפן הזה ונרתבה למשימה, אנחנו נקים את ההתיישבות ביהודה ושומרון, זה קרה בעיקר אחרי מלחמת יום כיפור, והנה הציונות הדתית מצאה את משימתה בעולם, היא תקים התיישבויות ביהודה ושומרון. ועשינו את זה, הקמנו את גוש אמונים, והקמנו את ההתיישבות ביהודה ושומרון, הציונות הדתית עשתה הרבה דברים. עדיין לא הנהגת המדינה. יש חלק שהמדינה הזניחה, שנקרא התיישבות ביהודה ושומרון, אז הציונות הדתית נכנסה לשם, ובאמת עשתה דברים מאוד גדולים שם. זהו. אבל עדיין אנחנו בגישה המגזרית. אפשר להאריך עוד הרבה, אבל הכיוון ברור. מה שקרה בשנתיים האחרונות, מה שקרה ב-10-20 שנה האחרונות, אבל הרבה יותר התברר בצורה גלויה וחזקה בשנתיים האחרונות, אולי אפילו שלא אמר בשנה האחרונות, שפתאום התברר שהמצב משתנה. פתאום התברר שהמערכות הגדולות שינינו את המדינה, שאנחנו תמיד הסתכלנו עליהן מלמטה למעלה, זנב לאריות. המערכות הגדולות קורסות. כל עולם הערכים הציוני, מדיני, שהוביל את הקונגרס הציוני של הרצל, שהביא להקמת המדינה ושניהל אותה, הכל קורס. הכל קורס. הציונות התגשמה, הגשימה את עצמה, יש כבר מדינה, אנחנו בעידן של פוסט-ציונות, עולם הערכים, החילוני, מימש את עצמו. וברגע שהוא מימש את עצמו, הוא מתחיל לקרוס. ובכל המערכות במדינה, אנחנו רואים את העיבוד, או את האוזלת יד הזאת. את ההנהגה שאיבדה את ההצדקה של עצמה. וכל המערכות המדיניות קורסות. זה במשפט, זה במנהל, זה בפוליטיקה, זה בחברה, בכל המערכות שפעם מי שהוביל אותה, מי שהיה מלך הארץ, מי שהצטקלו עליו והרצה, זה היה השמאל החיצוני, החילוני, הסוציאליסטי. אין, נעלם. כשהערכים מתייבשים, כשהשורשים הרוחניים נעקרים, אז הכל מתייבש. הכל מתייבש. ומעליה צומחת קריאה לתפוס את התפקיד הזה. מישהו צריך להניג את המדינה. כשההנהגה הערכית האידיאליסטית שלפני 50 שנה נעלמת, מי הוביל את זה? אין ערכים בשמאל החילוני היום. אין ערכים. הם מתייבשו. מי ימלא את התפקיד הזה? מעצמה נדחפה עצמות הדתית השם. בלי שהיא רצתה, בלי שהיא התכוונה. פתאום, אנחנו מתחילים להבין שהתפקיד שלנו זה לא רק לדאוג לכסף לישיבות, שזה חשוב, או לכל מיני עניינים מגזרים אחרים, במקביל לש"ס ואגודת ישראל, פתאום אנחנו מבינים שהאחריות על המדינה כולה, על הכתפיים שלנו. זה טלטלה בתפיסה של עצמות הדתית. אנחנו לא עוד מגזר אחד קטן בצל של ההנהגות הגדולות. אנחנו צריכים להנהיג. להוביל את המדינה, כי אין אחר שיעשה את זה. ופתאום עצמות הדתית נהיית מובילה. ונכנסת למקומות שהיא צריכה לתת את הטון שם. כי אין מישהו אחר שיעשה את זה. ופתאום זה על הכתפיים שלנו. אנחנו צריכים לבנות מדינה. מה שהרב קוק אמר, בתף רשעים ג' מתממש מול העיניים. זה כבר עשרות שנים, זה לא מעכשיו. המלחמה האחרונה מאוד חידדה את זה. מחוות ברזל ועד היום, מאוד חידדה את זה. במודל המוקטן של הצבא. כן? הצבא עבר הדתה. בסדר? במיוחד, בעיקר בשנתיים האחרונות. למה? לא כי החזרנו אנשים בתשובה, כי פשוט הוא התרוקן. הוא התרוקן. כי בני הקיבוצים הגדולים שבכל הספרי ההיסטוריה העתיקים מספרים לנו איך הם החזיקו את כל היחידות המובחרות, נעלמו משם, הם רצים ב-8200 אם בכלל. ופתאום הצבא מתמלא בדתיים. פתאום החיילים אומרים, רגע אחד, אנחנו לא רק עוד מגזר שמצטרף לאח הגדול, אנחנו האח הגדול. והמלחמה האחרונה בשנתיים אנחנו צריכים לדעת את זה. הציונות הדתית מחזיקה את המלחמה. כמובן, זה לא רק אנחנו, נצטרך גם לסייג, לא ש... כולם עזבו בבחור, רק אנחנו. אבל יש פה תהליך שמתרחש מול העיניים. שהציונות הדתית עוברת ממגזר בשולי ההנהגה למובילי ההנהגה. במלחמה זה פקח את העיניים. וגם פקח לנו את העיניים. להתחיל להבין שאנחנו צריכים להוביל. לא להצטרף, להוביל. וזה משחל פוליטיקה. אנחנו פה את שר האוצר של מדינת ישראל, יש לנו שר לביטחון פנים של מדינת ישראל, לא שר מגזרי לענייני דת. פתאום, הנהגת המדינה עוברת לידיים שלנו. נרצה, לא נרצה, זה קורה עכשיו. הכי יפה לראות את זה דרך אנשים מהצד השני. אם אתם רוצים לבדוק מי אנחנו, תקראו מה כותבים עלינו אנשים שהם לא חושבים כמונו. לפני כמה חודשים, חצי שנה, כתב בהארץ, עיתון שהוא לא כל כך מזוהה עם הציונות הדתית. נכתבים שם דברים חשובים, כדאי לקרוא מדי פעם. לא, הרוב שטויות, אבל יש כמה דברים באמת שכדאי. כתב שהוא כתב ממש קינה עצובה, על מה שקורה עכשיו במדינה עם הציונות הדתית. אני אקרא את זה. תנסו לא להתרשם יותר מדי מהעוקצנות, אבל תשימו לב מה הוא אומר. כותרת. החילונים צריכים להפנים. גורל המדינה כבר לא נמצא בידינו. עכשיו הפירוט. ישבנו על שפת הים ודיברנו על עזה. כולנו היינו מבועטים מהזוועה. הזוועה זה לא השני באוקטובר. הזוועה זה מה שאנחנו עושים לפלסטינים, כן? אנחנו בעיתון הארץ. מישהו אמר צריך לסרב. אבל ממילא אף אחד מאיתנו לא משרת בצבא. חלק מאיתנו לא התגייסו, והיתר מזמן לא עושים מילואים. לא אכחיש, בסביבתי החברתית אין אפילו אדם אחד שלובש עכשיו מדים. חבריי הצעירים יותר, וגם קרובי משפחה צעירים ממני, אפילו לא העלו על דעתם להתגייס לצבא. לא תמיד זה היה ככה. בדורות הקודמים של המשפחות שלנו היו לוחמים עשויים ללוחת. תמונותיהם מעטרות את הקירות בבתי הורינו. אבל הצבא השתנה, המדינה השתנתה, אנחנו השתננו. תשימו לב. האליטה הלוחמת, הציונות דתית, צמחה בחסות ישראל החילונית. טוב, הרב סוגרן, זה לא חשוב כל כך. אנחנו גידרנו את הציונות הדתית, כך הוא טוען. בסדר, ניתן לו את הקרדיט אם הוא רוצה. הדרג הלוחם בצבא נשען בשנים האחרונות במידה הולכת וגדלה על קבוצות דתיות, במלחמה הנוכחית התהליך כמעט הושלם. מה שהיה בעבר קבוצה שולית הפך לכוח הדומיננטי במערכת הביטחון ובממשלה. הגולם קם על יוצרו. הוא בוכה, כן? הגולם קם על יצרו. אבל הוא מבחין את התופעה. רבים מבני האליטה הישנה מדמיינים עדיין שיש להם השפעה וכוח. זה נובע בין השאר מכך שרבות מהעמדות בעולם התרבות, התקשורת והאקדמיה מוחזקות עדיין בידי חילונים ליברליים. אין הרבה ערך לעצומות שעליהן חותמים שלל פרופסורים וסופרים. בשנות ה-90 עדיין הייתה למשוררים ולאנשי רוח סוננים השפעה כלשהי על שרים בממשלה. היום זה לא המצב. הם הציונים הדתיים, לא מתעניינים בדעתם של המשוררים המיוסרים, וגם לא של הפילוסופים ההומניסטים. יש להם מקורות סמכות אחרים. הקוראים לסרבנות מעל דפי הארץ צריכים להביא בחשבון שהקריאה שלהם משפיעה על קבוצה מוגבלת מאוד באוכלוסייה. במינים אחרות, איבדנו את המדינה. זה מה שאומרים עלינו. אנחנו לאט לאט גם פוקחים את העיניים. אני חושב שמה שהבירור שלנו ביום הזיכרון תשפ"ו זה להבין שהתפקיד שלנו משתנה. זה לא רק לפוח לנו על השכם, להגיד כמה אנחנו בסדר ותראו איזה יופי אנחנו תורמים הרבה למדינה. זה אחריות. זה אחריות. אנחנו צריכים להבין שעכשיו מותרת על הכתפיים שלנו הנהגת המדינה. יש פה וקום. בכל המערכות. שמישהו צריך להיכנס אליו. לא מישהו שעולם הערכים שלו התייבש מזמן כבר. מישהו שעולם הערכים שלו בא לבנות גאולת עולם. אנחנו הולכים לבנות מדינה. לא לדבר במושגים פריפריאליים, מגזריים, מה הדתיים צריכים לקבל. צריך להתחיל לדבר בשפה אחרת, לחשוב בשפה אחרת. איך מנהיגים מדינה? שאלות שמעולם לא חשבנו עליהם. מישהו פעם ידע איך מנהלים משרד אוצר במדינה? מישהו חשב על זה פעם שזה נושא שצריך לעסוק בו? ומה עם משרד הבריאות? משרד התחבורה? במשרד הפנים, משרד החוץ, צריך לנהל מדינה. אבל זה יהיה ניהול מדינה אחר לגמרי ממה שניהלו אותו עד היום. זה ניהול מדינה, כמו שהרב קוק אמר, שנשען על יסודות האמונה. זה עולם אחר לגמרי. זה חשיבה אחרת לגמרי. זה תפקיד אחר לגמרי. זה מוטל על כתפיהם שלנו. אני צריך לסיים, אני רוצה להקריא לכם עוד כתבה אחת, מאוד מעניינת ונחמדה, גם כמובן בעיתון הארץ. חשובה מאוד, ואני צריך לתלות אותה פה, על הקירות של בית המדרש. עוד כתב, כתב אחר, שכתב ממש 4-5 חודשים אחרי חוות, אחרי שפרצה מלחמת חוות ברזל. פרצת המלחמה. אני אקריא את הכתבה הזאת ונסיים בזה. יותר מדור מבטיחים שזה יקרה. יותר מדור החברה הישראלית מחכה לזה. אם בציפייה, אם בפחד. ועכשיו זה מתרחש. הציונות הדתית נהפכה לקבוצה המובילה במדינה, האליטה. המלחמה בעזה היא מלחמה של כל אזרחי ישראל היהודים, אך במיוחד של מחנה הכיפות הסרוגות. לא רק בגלל מספר הנופלים, אלא גם כי במשפחות דתיות לאומיות רבות יש יותר מנציג אחד בחזית, בסדיר ובמילואים. בנים, בעלים, גיסים, אבות, ודאי חברים ושכנים. אין עוד מגזר כה מגויס. ובתוך השכול, ההקרבה והכאב הנוראים, האישיים והכלליים, קשה שלא לזהות בקרב ציונים דתיים, גם אין מתיחות מתפעמת, התעלות, כמעט אופוריה. אצל חלקם היא נובעת מתחושה של פעמי משיח. הנה חוזרים לעזה, מביסים את עמלק. אצל חלקם היא גאווה בתפקידם החלוצי, בראש, בהרגשה שהחברה הישראלית מבינה אותם סוף סוף, מעריצה, מכירה בצדקתם ההיסטורית, ביתרונם המוסרי. ואולי אף מכה על חטא, על חטא דחיקתם הצידה, שהתבטא למשל בהתנתקות, ואחרי יצחק רבין. זה משפטים שלא תמצאו אותם בארץ, בשום מקום, רק פה. כן, אולי טעינו שדחקנו את הקבוצה הזאת הצידה. אולי היתרון המוסרי שלהם עכשיו יתברר. הציונות הדתית כותפת את כתר האליטה בזכות. בשבוע הספר אפשר להיווכח מי הבולטים ברוכשי הספרים, מי לא הרפו מתרבות הכתב. בשמורות הטבע והנחלים ניכרים מי המטיילים בשוחרי ידיעת הארץ. הציונות הדתית היא הקבוצה היחידה היום שמציבה לעצמה דרישות ומטרות כקבוצה. התופסת את עצמה כמי שהצלחתה כרוכה בהצלחת המדינה והאומה. כלומר, כאליטה משרתת. גם כיחידה שיש לה אתוס של הצטיינות, שאיננה רק אינדיבידואלית, והיא מבקשת את ביטויה גם בישראליות. הציונות הדתית היא האליטה הישראלית, מגיע לה. שיהיה לנו יום זיכרון משמעותי ויום עצמאות שמח.